אנחנו היום ביום רביעי, כף בית בסיוון, תפשין סמך ה', ואנחנו לומדים ספר נצח ישראל, ואנחנו בפרק י' ח'. כן, אנחנו עסקנו הרבה בפרקים, בשני הפרקים הקודמים, במהותה של מלכות רומא. זה נכון, המלכות הרביעית באופן כללי. ואנחנו עסוקים בשאלה גם ביחס למלכות רומא, מדוע גלותנו כל כך ארוכה? והתשובה היא בגלל שמלכות רומא יש לה כוח למלוך הרבה זמן. כן, זה סגנון של מלכות שעניינו להאריך ימים. לא כל המלכויות. יש מלכויות שהן קצרות בזמן, יש מלכויות שהן ארוכות. כיוון שאנחנו מלכות אדום. אנחנו במלכות, אנחנו בגלות, היינו, נכון, בזמן המהר"ל, בגלות, אצל מלכות אדום. ומאחר ומלכות אדום עניינה למלוך זמן רב, לכן הגלות שלנו ארוכה, זה תוצאה. יש עוד סיבות, אבל נגיד זו אחת הסיבות, מה שאומר כאן המהר"ל, באופן כללי, שהעולם הזה שייך לאדום, והעולם הבא שייך לישראל. ולכן בתור נציגים של העולם הבא, בעולם הזה, אנחנו מרגישים קצת דחוקים לפינה. כן, פרק י"ח. אז זה גם כן, פרק י"ח הוא הרחבה של הדבר הזה. והנה בארנו במה שיש בו די, מעניין מלכות רביעית, אשר חלק השם יתברך אליו חלק גדול בעולם, עד עידן עידנים. איפה הביטוי הזה, עד עידן עידנים? זה, מה? לא, עד עידד עידנין זה פסוק בספר דניאל, שמתאר עד מתי הגלות, עד עידן עידנין ופלג עידן, כלומר עד מועד מועדים וחצי. וחכמי אמת, מה?
זה כאילו לא אומר כלום,
אבל. מה? לא, עד זמן רב, כן? זמן רב. עכשיו, מהו הזמן המדויק שכלול בזה? זה כבר חשבונות הקץ שמחשבי הקיצים עסוקים בהם. אבל זה לא הנושא שלו, הוא לא רוצה עכשיו להגיד לך תאריך. הוא אומר, בפזר לי, שהקדוש ברוך הוא נתן כוח עד עידן עידנים למלכות הזאת. וחכמי אמת בחסידים והקדושים קיבלו עול מלכות זה עליהם כאשר עמדו על סוד מלכות רביעית זאת, וכבר כתבנו במה שיש בו די. ואף על פי שכתבנו די, נכתוב עוד. ועוד נוסף בפרק הרבה פסחים. כלומר, חז"ל כבר ידעו, והוא הביא לפני כן מפרקי רבי אליעזר, שחז"ל כבר התכוננו מראש לגלות ארוכה. כלומר, זה לא בא אלינו בהפתעה שהגלות נמשכת. כבר בראשית גלות אדום, אמרו הרבנים, זה יהיה ארוך הפעם. איך הם ידעו? בגלל האופי המיוחד של המלכות הזאת. הוא הביא כמה אגדות לצורך זה, נכון? שמסבירות את מהותה של מלכות אדום. כשהקו המנחה של כל האגדות האלה זה שעשיו הוא אדון העולם הזה. מה שאין כן ישראל שהעולם הזה לא בדיוק. שאר המלכויות יותר קצרות מבחינת שעבודם את ישראל, בגלל שאין להם התיישבות בעולם הזה כל כך. כי הרי כל מלכות ומלכות יש לה איזשהו תוכן מעין רוחני שמחזיק אותה. למשל, תוכן תרבותי, למשל, יוון. יוון זה לא רק פוליטיקה, זה לא רק עוצמה צבאית, זה גם תרבות. ואז גם יוון אין לה אחיזה שלמה בעולם הזה.
נכון.
אנחנו, שאנחנו רוחנים בריבוע, אז עוד יותר קשה לנו בעולם הזה. כלומר, כי נקודת הליכוד שלנו, מה שמחבר אותנו זה לזה, הדבק האתי שלנו, הוא לא שייך לעולם הזה. מה שאין כן רומא, שמה שמדבק אותה זה דווקא העולם הזה.
ברור?
אתה צודק, מאחר ואנחנו בעלי תוכן רוחני אבסולוטי, אז אנחנו נצחיים. ולכן ההיסטוריה שהיא העולם של החולף, זה קשה לנו. מובן? יוון היא יותר שייכת לעולם הזה. בכלל, ארבע מלכויות, זה מה שהוא מסביר בספר נר מצווה, שארבע מלכויות הם המשיכה של העולם מחוץ לאלוהות. וישראל הם אותו קוטב שמושך כלפי האלוהות. אז המתח הזה שיש בין ישראל לעמים, הוא מאפשר להוויה להתקיים. כן, כלומר, יוצא לפי זה, אם, הייתי אומר אפילו דבר קצת נועז, לפי המהר"ל, האנטישמיות היא התנאי לקיום העולם. בלי הניגוד בין ישראל לעמים, העולם לא היה מתקיים. ככה זה יוצא פחות. בספר נר מצווה בהתחלה. אבל מה שזה אומר, שכל האומות הן מבחינה מסוימת משקל נגד לישראל. אבל יש הבדל בין מלכות רומא לבין שלושת המלכויות האחרות. ששלושת המלכויות האחרות הן לא משקל כובד מהותי נגד ישראל. עד רבה, יש שם איזה מין ניסיון להשתוות אל האומה הישראלית עם תוכן תרבותי אמיתי שיש להם. כן, למשל כתוב, כתוב, פרה אדומה תמימה אשר לא עלה עליה עול. אז יש בחזל, אדומה אלו ישראל, תמימה אלו ישראל, אשר לא עלה עליה עול אלו ישראל. המקום אחר, תמימה זו בבל, אדומה זה דום, כל פעם מחפשים באיזה מלכות, איזה צד חיובי שיש בה. כן, אבל מלכות רומא, זה צד זה קשה. כן, כי, למשל, נביא את זה בקשר אחר. במשכן, המשכן, מקום שבו שורה שכינה, צריך להביא תרומה, נכון? וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. מה זה מאיתם? לא יכול להיות. כי כתוב, דבר אל בני ישראל. ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידינו ליבו. אם אני אומר לאלף, קח תרומה מאיש אשר ידינו ליבו. סימן שאני לא מבקש מאותו אלף. נכון? לכן, אם כתוב, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידינו ליבו, משמע שאיש אשר ידינו ליבו זה אומות העולם. נכון? אמת או לא?
אתה יכול לדבר
על קהל. אז היה צריך להגיד לקהל, קחו מאיתכם תרומה, כמו שכתוב בפרשת ויקהל. ומביניכם, בסדר, אז מביניכם. אבל אם אתה אומר לאלף, קח תרומה מבית, משמע שאלף הוא לא בית, פשוט מאוד. ולכן, מה שכתוב, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, הכוונה מאומות העולם. מה צריך לקחת? זהב, וכסף ונחושת. זהב, מה זה? זה בבל, כך כתוב בספר דניאל, שראש הזהב של הפסל שראה נבוכדנצר זה בבל. וכסף זה פרס, ונחושת זה יוון. כלומר, משלושתם יש מה להביא כדי שתשרה שכינה בעולם. ומה עם רומא? ברזל. ברזל, לא מביא ברזל לגבי המזבח. אה? או. כלומר, הם המשקל הנגד. ולכן הם מחזיקים זמן רב במלכותם בעולם הזה, כי אפשר לומר, אין להם משהו אחר לעשות מאשר לשלוט. כן? מה יש לאמריקה לעשות חוץ מאשר לשלוט? זאת אומרת
שצריך להיות בהם שינוי מהותי כדי שהעולם ישלם, כדי שלא יתנתנו
לה... כן, אז זה צריך שינוי מהותי. השינוי יכול להיות בנו, אגב. בנו. גם אנחנו יכולים להשתנות. טוב, ועוד נוסף, בפרק הרבה פסחים. הנה, יש לנו עוד אגדה שמבארת את מהותה של מלכות רביעית. 365 שווקים יש בכרך של מלכות רביעית. וכל שוק ושוק, 365 בירניות. ובכל בירה ובירה, יש 365 מעלות. וכל מעלה ומעלה יש בה לזון את כל העולם. איזה עושר יש שם. מדרגות. זה שיר המעלות. זה שם כזה. שירה למשפחת מעלות. לזון את כל העולם. אמר לי רבי שמעון ברבי. ואמר לי, יש אומרים רבי שמעון בן יוסף. לרבי, שאל אותו, כן, את רבי, אנו למען, בשביל מה כל זה? למי זה מיועד, כל המזון הזה, וכל הבירניות האלה, בשביל מי? אמר לי, לך ולחברך ולחברי חברך. בסוף כל זה בשבילנו. שנאמר, והיה שחרה ואתננה, קודש לשם, לא יעצר ולא יחסר. תנה, רב יוסף, לא יעצר זה בית אוצרותיהם, ולא יחסן זה בית גנזים. מה זה? כמו הבנק הבינלאומי, ובית הגנזים זה המוזיאונים. כל המוזיאונים וכל הבנקים, כל הספריות, כל זה מגיע בסוף לחבריו של רבי שמעון בר רבי.
כן. אני אומר לדוגמה שאתה נגיד לו ממש עולה על המזבח.
כן.
ואז הברזל שלו הולך. אז השאלה היא, אני לוקח את הדוגמה, השאלה אם זה שייך לך לדוגמה. הברזל בסופו של דבר אני אמרתם שהוא יעלה, או שזה הסיטואציה משתנה ולא צריך להתייחס למשל הזה, באופן הזה שאנחנו
משתנים. מה עם הברזל?
כן.
תראה, אמנם לא מביאים ברזל על גבי המזבח. אבל יש לשכת הגזית. איך עושים גזית? מקים בברזל על אבנים. גזית זה, זה אבן חתוכה. איך חותכים אותה? עם ברזל. בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, אבל מבחוץ. זאת אומרת, חותכים את האבן בחוץ, ומביאים אותה אל המקדש. לא של המזבח. חוץ מאבני המזבח. לא, לא. אבל גם משתמשים בברזל ליד המזבח, כדי לשחוט את הבהמות. בית החליפות, חליפות זה הסכינים. כן, אבל באופן עקיף. כי ליושבים לפני השם יהיה לאוכלה ולסובעה ולמכסה עתיק. כן, זה המשך הפסוק. מה אלה יושבים לפני השם? המכיר חברו בישיבה. כן, זה מוסר גדול ליושבי בית המדרש. אתה צריך לדעת מי יושב לידך. מכיר חברו בישיבה. הכל בסדר? אתה צריך משהו? מה? נו, התשובה היא, המכיר חברו בישיבה. איקא דאמרי, זה המקבל פני חברו בישיבה. זה מי זה? מה? אה? לא הבנתי. מה אמר? נכון, המקבל פני חברו בישיבה. במכון מאיר מי זה? דני. המקבל פני חברו בישיבה. מה היא למכסה עתיק? אמרתם שמה? טוב. מה היא למכסה עתיק? זה המחסה דברים שכיסה עתיק יומין. ומה היא נינהו? סתרי תורה. ואיקא דאמרי, זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין. ומה היא נינהו? טעמי תורה. עד כאן. טוב. כבר עד כאן האגדה במסכת פסחים. כבר בארנו לך הרבה. כי מלכות רביעית זאת, כוח מלכותה במספר 365 על הטעם אשר התבאר. מה הטעם שהתבאר? שזאת מלכות שכוחה כוח החמה, והתנועה של החמה היא 365. ודבר זה תמצא נמשך בכל דברי חכמים אשר עמדו על כוח מלכות רביעית זאת. כי כוח מלכות הרביעית יש לו הכוח אשר יש לחמה, והם 365 ימים, ובכל יום תנועה מיוחדת. והנה לא במקום אחד בלבד, רק בכמה מקומות, מזכיר מספר 16 או מספר 300, אשר מזה תבין מהות המלכות הזה. ואתה בא להגיד על השפע אשר מקבלים מלכות זאת. עכשיו, עד עכשיו הוא דיבר על המלכות עצמה. עכשיו מדבר מה זורם דרך המלכות הזאת.
מה קיבלנו מהפורטים על מה שיש בישיבה?
עוד לא הסברנו, הוא יסביר. כן, כן. כשאתה מסתכל בטבע, אתה יכול לראות את הטבע כמחובר לקדוש ברוך הוא, ואז זה מגלה אותו. אתה יכול לראות את הטבע כאוטונומי מהקדוש ברוך הוא, ואז זה מסתיר אותו. מסתיר אותו. יש שתי עמדות אפשריות ביחס לטבע. זה כמו שבספר הכוזרי, הוא שואל, איך יכול להיות, המלך כוזר שואל את החבר, איך יכול להיות שריבונו של עולם, הוא מתעניין ביתוש דקיק ומאוס כמון? הרי סך הכל מה אנחנו? אנחנו סוג של יתוש. מקק, ג'וק, דיינו חרק. קצת מפותח, אבל סך הכל אנחנו חרק. נכון? אז איך יכול להיות שהאינסוף יתברך, הוא מתעניין בחרק הזה? מה? הרי, זו השאלה שהוא שואל. והוא אומר, ואף על פי שתגיד לי שיש הרבה חוכמה באדם, הרי יש גם הרבה חוכמה בחרקים. עונה על זה מלך, עונה על זה החבר, החוכמה הזאת שאתה רואה בחרק, מאיפה היא באה? האם היא לא באה מהשם? אז אם הקדוש ברוך הוא שם כל כך הרבה חוכמה בחרק הזה שהוא האדם, אז זה ברור שהוא מתעניין בו. ואז מקשה על זה מלך כוזר קושיה. והיא, והלא, כל זה מיוחס לטבע. לטבע. כן? כמו שאני פעם שמעתי פרסומת כפרנית לפני כמה שנים, ששם אמרו, תבעול בדיוק כפי שהטבע התכוון. אז כלומר, יש איזה מין ישות כזאת, איזה אלוהים בית, שהוא מנהל את העולם, והוא הטבע. ואפשר להסתכל על זה כך, נכון? אז הוא שואל אותו, אבל מה זה הטבע? כלומר, בעצם יש ביקורת של המושג הזה. רבי יהודה הלוי אחר כך אומר שבעצם הטבע הוא המצאה. זה מילה אחרת בשביל אלוהים, כן? אמר החבר, ומהו הטבע? אמר הכוזרי, הוא כורח. מן הכוחות, לפי מה ששמענו מפי אנשי החוכמה. מה זה אנשי החוכמה? המדענים, הפילוסופים. אנו אמנם איננו יודעים מהותו, אבל אין ספק שהחכמים יודעים אותו. כלומר, אני לא מבין בזה, אבל פרופסור פלוני, שהוא אדם מאוד מכובד, הוא מן הסתם יודע על מה מדובר. אמר החבר, אין ידיעת עמותו, כי אם כי ידיעתנו אנו. כלומר, הם לא יודעים יותר ממך. כלומר, האיש האמוני, שקורא עיתון פופולרי, Science, אני יודע מה, או National Geographic, הוא לא יודע, הוא יודע בדיוק מה שיודע גדול אנשי המדע בנושא הזה. למה? וכך הגדיר הפילוסוף. מי זה הפילוסוף? זה אריסטו. כלומר, הפילוסוף הכוונה אריסטו. כן? כמו סתם משנה רבי מאיר, סתם תוספתא רבי יהודה, סתם הפילוסוף אריסטו. זה במאמר ראשון, אני עכשיו בפסקה עין ג'. מה? מה אתה? כולו על יד הרי עקיבא. וכך הגדיר הפילוסוף את הטבע. עכשיו מביא הגדרה שלקוחה מספר הפיזיקה, ספר ב' פרק א'. זהו התחלה והסיבה שמכוחה מתנועע הדבר המתנועע התנועה עצמית ולא מקרית, וינוע הדבר הנח מנוחה בעצם ולא במקרה. זה הגדרה של הטבע. הגדרה יפה, לא? זה מה שגורם שהדבר נע בתנועה עצמית ולא מקרית, או נח במנוחה עצמית ולא מקרית.
זה הסיבה.
כן, זה תודה, זה זה. זה מה שגורם לזה.
הסיבה זה מזכיר
אלוהות,
לא?
יפה. בוא תראה מיד, מה שאומר. אמר הכוזרי, הרי זה כאילו אמר הפילוסוף, כי הדבר המתנועע מעצמו ונח מעצמו, יש לו סיבת מה. לפי ההתנועע וינוע, וכי סיבה זו היא הטבע. אמר החבר, לזה אומנם מתכוון הפילוסוף. ועל אלה הוסיף דקויות רבות והמצאות, בייחוד בהבחנת מה שנעשה במקרה ממה שנעשה בטבע. וכל אלה דברים המכוונים לעשות רושם על השומעים. אבל תמצית ידיעת הפילוסופים בטבע היא רק מה שאמרנו. שזה הכוח הגורם בדבר לנוע או לנוח באופן עצמי ולא מקרי. אמר הכוזרי, תסתכל פסקה עין פעם. אם כן, רואה אני כי בשמות הללו יטעונו החכמים והביאונו לידי ראיית הטבע כשותף לאלוה, שכן אנו אומרים הטבע חכם, הטבע פועל, ולטעמם ייתכן למור גם הטבע בורא. אמר החבר, אמנם כן. בסדר? יוצא לפי זה שהחבר מסכים. כלומר, כשאתה אומר הטבע, בבקשה, תגיד, הטבע. אתה מתכוון למי? לקדוש ברוך הוא. זה קצת הפוך משפינוזה. ספינוזה אמר, אלוהים רצוני לומר הטבע. והכוזרי אומר, הטבע רצוני לומר האלוהים. אבל זאת הנוסחה. זה הפוך. זה הפוך, אבל השאלה היא, האם להגיד A שווה B, ו-B שווה A, זה הפוך זה מזה.
זה לא אותה משוואה.
זאת, השאלה היא לאיזה כיוון אתה הולך. כלומר, איפה כובד המשקל. נכון.
זה לא שווה לשווה.
נכון.
רק המשפט שלו לא כובד מהגדרה שלי.
אני אסביר לך משהו. אתה לוקח חפץ כלשהו, הנה. קח לך החפץ זה, שהוא, מאיזה יסוד אגב? יסוד העפר, נכון? יש ארבע יסודות, אש, מים, רוח ועפר. הדבר הזה, רובו על כל פנים, עשוי מיסוד העפר. עכשיו, אתה רואה שהוא באוויר. השאלה אם זה שהוא באוויר, שזה לא המקום שלו, כי היסוד הזה צריך להיות בכדור הארץ. זה שהוא עכשיו באוויר, האם זה דבר עצמי לו או מקרי לו? הוא עכשיו נח באוויר. זה דבר מקרי בו, למה? כי יש פה כוח חזק, היד שלי, שירים אותו. עכשיו הוא נפל. עכשיו, התנועה הזאת הייתה תנועה עצמית או מקרית? עצמית לא. למה? כי האפר, כיוון שהוא צריך להיות למטה, אז יש לו נטייה טבעית כלפי מטה. אבל כשאני עושה ככה, התנועה הזאת כלפי מעלה הייתה מקרית ולא עצמית. אז זאת אומרת, הטבע הוא, כל דבר, הוא הכוח שמניע או מניח את מה שנע או נח בעצם ולא במקרה. טוב, זו שאלה היא בעצם מה גורם. כלומר, אריסטו לא קיבל את כוח הגרביטציה. יש לו הסבר אחר מדוע הדברים נופלים. בסדר? אבל זה מה שנקרא תנועה עצמית או מנוחה עצמית לעומת תנועה או מנוחה מקרית.
הנפילה זה היה
מקרית. לא, הנפילה היא עצמית.
אתה הרמת
את זה. לא, כשאני מרים החלק כלפי מעלה זה מקרי. כלפי מטה זה עצמי. סליחה, אני עכשיו מסביר לך מה אומרים הפיזיקאים האריסטוטליים של ימי הביניים. עכשיו, אני לא מלמד אותך אמת עכשיו. אני בא להגיד לך מה הם אומרים. בסדר, אתה צריך להבין, אתה צריך לעבור בחינה בהיסטוריה של הפילוסופיה. צריך לדעת מה הם אומרים. בסדר? אוקיי. משהו כזה. בעצם, כמו שאומרים הטבע, זה מושג יווני במקור, הטבע. הטבע ביוונית אומרים פיזיס. בלטינית אומרים נטורה. באנגלית nature. מזה נולד הביטוי בערבית הטבעה, שחדר לעברית ונהיה הטבע. אבל זה לא מושג, לא מהתנך, ולא מהמשנה, ולא מהגמרא, ולא מהמדרשים. זה מושג פילוסופי מאוחר. בסדר? ורב יהודה לוי מבקר את המושג הזה. אומר, זה לא קיים. מה כן קיים? אצל חז"ל יש ביטוי אחר. מנהגו של עולם. הביטוי שחז"ל משתמשים בו כדי לתאר את הטבע זה מנהגו של עולם. אבל זה הבדל עצום. כי מה זה מנהג? לא. מנהג זה אופן פעולה שאני הרגלתי את עצמי אליו. אבל אני יכול לעשות אחרת. זה רק הרגל. הרגל נעשה טבע. יש ביטוי כזה, נכון? לא, אין טבע בכלל. אז זה לא טבע, לא ראשון ולא שני. זאת אומרת, זה הרגל. מאחר וזה הרגל, בדרך כלל זה כך, ולכן מותר לעשות אפילו תכנונים על יסוד זה, אבל בסדר שזה יכול להיות אחרת.
זה דברים שקבע אדם הראשון?
לא.
לפני?
תודה. ויחולו השמיים והארץ, וישתכלילו שמיה והרעה. כאילו שיש איזו שותפות של העולם בהתגבשות טבעו. בסדר? מה זאת אומרת? כן? אני לא מדבר עכשיו על האלוהות, אני מדבר על הבריאה. הבריאה... לא, זה לא בדיוק אותו דבר. כי אני נברא ולא בורא. כן? העולם הוא נברא ולא בורא. זהו, יש השתתפות של הנברא. וזה אני כן יכול לדבר, זה לא סובייקטיבי. זאת אומרת, זה שחוקי הפיזיקה היום הם כפי שהם, כי זה קרה שזה באופן כזה. זה יכול להיות אחרת. אם היום רואים את זה, למשל, תיאוריית המפץ הגדול, היא כן הולכת בכיוון כזה. שאפילו ההתגבשות של החוקיות הפיזיקלית היא הייתה מקרית. כלומר, יש כיוון רנדומלי שאומר שזה יכול להיות בכיוון כזה, כיוון כזה. מובן? טוב. פשוט פה. כן, ועתה, בא להגיד. אני כאן למטה, שמונה שורות מלמטה. ועתה בא להגיד, כן? בעמודה הימנית כמובן. ועתה בא להגיד על השפע אשר מקבלים מלכות זאת. כן, כל זה דיברנו בגלל השאלה של אסף, ששאל, האם הטבע זה לא גילוי אלוהות? אז אני אמרתי, זה תלוי. יש טבע בתור מסך, יש טבע בתור גילוי. עניין של השקפה, של הסתכלות. ועתה, אגב, באמת יש על זה שאלה, למשל, באיזה יום צריך לעשות תענית על חורבן המקדש? רבי יוחנן אומר, אם אני הייתי בדור שקבע את התענית, אני הייתי קובע לעשירי באב. אבל הרבנים שהיו אז, הם קבעו לתשעה באב. אבל אני הייתי קובע לעשירי. למה? כי בו נשרף רובו של היכל. כלומר, השריפה התחילה קצת לפני השקיעה, ביום תשעה באב, ואחר כך, זה, רוב הזמן, זה היה בתשיעי, וזה היה בעשירי. מסביר הרב צבי יהודה מה המחלוקת. שמי שאומר, כל אחד רוצה לראות איפה הקדוש ברוך הוא פעל פה. אז מי שאומר בתשעה באב, כלומר החכמים שהיו בזמן החורבן, הם אומרים, מתי הרומאים הדליקו את האש? הרומאי זה אדם, זה יצור בעל בחירה. יש לו בחירה לשרוף או שלא לשרוף. ודרך הבחירה שלו מתגלה הנשמה האלוהית שלו. כלומר, ידו של הקדוש ברוך הוא גלויה דרך פעולת האדם. מכאן ואילך השריפה זה כוח הטבע. לכן אנחנו קובעים את התענית בתשעה באב. לעומת זה רבי יוחנן אומר, לא, מה פתאום? הכוח של האדם, אדרבה, זה אוטונומי, זה האדם מחליט. אבל הטבע, מי עשה את זה? הקדוש ברוך הוא. אז דווקא איפה שהשריפה, דווקא שם אני קובע את התענית. מי צודק?
שניהם.
שניהם. נכון? כי זה באמת שני צדדים, אפשר לראות כך, אפשר לראות כך.
הלכה בסוף זה אחד.
הלכה אחת שמה?
שיהיה.
זה לא ברור שזה, הלכה שזה בתשיעי. כי נכון שאנחנו מתענים בתשיעי, אבל לפעמים תשעה באב נדחה לעשירי, בגלל שהוא חל בשבת, ואז יש דיון בפוסקים, מה הדין של, של שבת עצמה? האם השבת היא תשעה באב באמת לגמרי? ואז יוצא שעשרה באב הוא הזמן שבו אנחנו פוסקים, באמת כרבי יוחנן בעניין זה, או שזה רק דחייה, ואז יש כמה מדינים של תשעה באב שנשארים בשבת. איזה מחלוקת בין הפוסקים. שולחן ארוך ברמה. למשל תשמיש. האם מותר או אסור? כן? אז אצל האשכנזים, בתשעה באב שחל בשבת, אז נוהגים איסור תשמיש. מה שאין כן אצל הספרדים שלא נוהגים. כלומר, יש, זה חילוק. זה דוגמה. כן. יש בגמרא, במסכת מגילה, שרבי, רבי יהודה הנשיא רצה לבטל תשעה באב. רצה לעקור תשעה באב. מה, איך זה יכול להיות? רצה לעקור תשעה באב, אז מתרצים שהוא התכוון תשעה באב שנדחה. כן, אבל לא פשוט, כלומר, זה תירוץ. השאלה אם רבי עצמו התכוון לזה. יכול שרבי רצה להשתמש בתשעה באב אחד שחל בשבת כדי לדחות אותו, ולהשתמש בזה כדי להמשיך לדחות. נכון. בסדר, צריך להבין איך הגמרא כתובה, זה פעם צריך לדבר על זה.
איך מושג
רעיוני? מה מתכוונת הגמרא כשהיא אומרת מה שהיא אומרת?
איך מושג רעיוני נשאר אלסטי בולי אורי בסופו של דבר להכרעה חד משמעית? אבל זה נשאר
בו,
אז מה
השתנה
בו?
אני לא מבין מה שאתה רוצה.
יש מושא ערך מסוים.
הוא
צריך להרדת לעולם.
נו.
ואיך הוא נשאר בתור ערך שהוא...
לפעמים יש ערכים אלסטיים, מה יש?
שהוא לא מקבל הכרעה.
יש, לא, דברים אלסטיים. גם אלסטי, כמה אתה יכול למתוח, הנה. כמה, כמה אפשר למתוח. נקרא. ועתה בה, זו לכם שלפעמים דברים תלויים בדברים דקים בעולם. למשל ביום הכיפורים. איך יודעים אם התכפרנו או לא התכפרנו? יש לשון של זהורי תלויה על הקיר של המקדש, רואים הצבע של זה. אתה תולה חוט אחד וזה תלוי הכל. כפרת עם ישראל, תלויה בסרט שאתה תולה. לא יודע. מה אתה אומר? כן, כן. או למשל, התקווה של האדם תלויה, איך כתוב בהפטרה של שבת שעברה? בתקוות חוט השני. היא תולה בחלון שלה, חוט של שני, והפי זה נקבע הכל. והבית שלה לא נהרס. אתה רוצה להציל בית, תתלה. תתלה חוט. טוב, תקוות חוט השני. ואתה בא להגיד על השפע אשר מקבלים מלכות זאת. וכאשר אמר כתוב, הנה, משמני הארץ יהיה מושבך. יש הבטחה גדולה של הרבה שפע, הרבה עושר למלכות רביעית. ולכך אמרו, שסה שווקים יש בכך גדול של מלכות רביעית. וביור עניין זה, כי יש במלכות הזאת שמקבלים שפע עליון. וכנגד זה יש כאן ג' מעלות, ובכל ואחד ואחד מספר שסה. כי הפרנסה, שהיא מעולם העליון, ומתפשט לעולם האמצעי, ומתפשט עוד יותר לעולם התחתון. ובכל אחד שמתפשט יותר, הוא שסה. וכאשר הוא בהתחלה, הוא שסה מעלות, שכך ראו אל כוח מלכות רביעית. וזהו כנגד עולם העליון, אשר משם הפרנסה באה. וכאשר מתפשט לעולם האמצעי, מתפשט הפרנסה הזאת לשסה בירניות. כלומר, כי עדיין לא בא לעולם התחתון, לך נקרא שהוא כבירה, שאינו בנגלה. וכאשר הוא מתפשט לעולם התחתון, מתפשט לשסה שווקים, כי השוק שם הוא בפועל הנגלה. אוהב? כלומר, יש... מה? באדריכלות, כן, באדריכלות של הזה. השוק זה הרחוב. הוא משווקים אצל חזק מן הרחובות. כן? אז ברחוב יש שסה שווקים. זאת אומרת, זה הכוח הנגלה של מלכות רביעית. ויש הבירניות, שזה מקום סגור. כן? זה המבצרים שלהם. זה כנגד, זה כנגד העולם האמצעי. מה זה עולם האמצעי? אבל דיברנו על זה. אבל נסביר. אתה יודע מה זה עולם האמצעי? מה, אבל דיברנו על זה. אתה יודע מה זה עולם האמצעי? העולם האמצעי זה הגלגלים. הכוכבים, בסדר? והמעלות כנגד העולם העליון.
יש לו משהו מהעולם הזה?
לא אסטרולוגיה, אסטרונומי. אסטרונומי, לא אסטרולוגי. כן, לא מדובר פה על אסטרולוגיה, הפילוסופים לא קיבלו את האסטרולוגיה, אבל קיבלו את האסטרונומיה. זאת אומרת, הפילוסופים בימי קדם היו מחלקים את העולם לשלושה חלקים. העולם התחתון שיש בו ארבעה יסודות. אש, מים, רוח ואפר. זה בעצם הכדור הארץ המסכן שלנו. זה העולם התחתון. ולמה הוא כזה מסכן? כי אנחנו רואים שבו הצורה והחומר כל הזמן בתנועה. אין דבר שבו אנחנו רואים צורה קבועה לעולמי עולמים. כל דבר מתבלה. מי יותר מהר, מי יותר לאט. למשל, חתיכת בשר זה מתקלה מהר. זהב זה לוקח הרבה מאוד זמן. עשרות אלפי שנים, אבל בסוף זה מתקלה. הכל מתקלה. מה, יש בליה, נכון? נכון? הכל מתבלה. והכל מתבלה ומחליף צורה. כן? חומר וצורה מתחלפים. זה קוראים לזה עולם ההוויה וההפסד. ככה הם קוראים לזה. הוויה והפסד. לעומת זה, הכוכבים הם עשויים מחומר אחר, חומר החמישי, שבו הצורה מחוברת בחיבור ותיק שאינו נפרד לעולם.
אז
האם אמרתי שאני אמרתי לך עכשיו דבר נכון? לא. מה אני אמרתי שאני אומר עכשיו? את מה שאומרים הפילוסופים הקדמונים, בסדר? אז הפילוסופים הקדמונים אומרים, כן, אנחנו רואים שהגלגלים עשויים מחומר חמישי, שבו הצורה מחוברת חיבור ותיק שאינו נפרד לעולם. קראו לזה העולם האמצעי. ויש העולם העליון, שזה הצורות הנבדלות שאינן חומר כלל, דהיינו המלאכים. בסדר? כנגד שלושת אלה, יש ברומא. כן? השפע בא לרומא, השפע הפרנסה, בא מן העולם העליון דווקא. דרך העולם האמצעי, עד העולם התחתון. ולכן יש במלכות רביעית 365 שבטים כנגד העולם התחתון, שבתוכם 365 בירניות כנגד העולם האמצעי, שיש בתוכם 365 מעלות כנגד העולם העליון. זה כן מובן? זה שפתי מאוד, טוב? לא יודע אם ראיתם, למשל, באמפיתיאטרון של האוניברסיטה העברית בהר הצופים. אז יש מעלות, אחר כך יש שם ביתנים, זה בירניות, ובחוץ נמצא הרחוב. ראיתם את זה?
איפה זה ראיתם?
יש שם בשני צידי הבמה, יש כאלה שני מבנים, כן ראית?
כן,
אלה מצחיקים, שם שמים את האומנים לפני שמופיעים על הזה, כן נכון. אז יש לך מעלות, בירניות ורחוב למטה. בסדר, אני רק הבאתי את הדגל. כן. אצלנו זה בטח 72 ומספרים אחרים.
למה המערל משתמש בהסבר של הפילוסופים כדי להסביר את
הרחוב? כי זה הסבר יפה וטוב. כלומר, המערה לא אכפת לו מאיזה שיטה מחשבתית הוא לוקח את הסמלים שלו. כי הוא רוצה להביע רעיון, לכן הוא לא משועבד דווקא לצורת הסברה זו או צורת הסברה זו. המערה בעצמו הרי לא הבין באסטרונומיה הזאת. הוא כבר היה מיודד עם תיכו ברהה וצפה במצפה הכוכבים שלו בפראג. תיכו ברהה שהיה תלמידו של קופרניקוס ורבו של יוהן קפלר. קפלר, כן, לחוקי קפלר. ו... מה זה? נהג. כן, ותלמידו של המהר"ל, רבי דוד גנץ, שגם היה תלמיד של הרמ"א, כתב את השיחות שלו עם קפלר. דיברו שם על אסטרונומיה, בספר, הספר נקרא נחמד ונעים, כך נקרא שם הספר. מעניין שקפלר, כן, כלומר, בגלל שהאזכור הזה של המהר"ל בתור אסטרונום, אז יש בירח בין המכתשים, הרי כל המכתשים קוראים על שם כל האסטרונומים שבכל הדורות. יש גם מכתש על שם המהר"ל. יש מכתש של המהר"ל מפראג בירח. אם תבקרו שמה, תראו, יש שם הר, יש בטח הר נצח ישראל והר נתיבות עולם.
אז מה, האסטרונומיה
ישנה מאז? לא, האסטרונומיה נשארה אותו דבר. תמיד הכוכבים היו... לא, אני רציתי להראות שהמהר"ל ידע על השינויים באסטרונומיה. לא, זאת אומרת, ברור שכל הרעיון של חומר חמישי וחלוקה לשלושה עולמות, זה כל זה, המהר"ל ידע שזה שטויות. בסדר. לכן, אני אומר, השימוש שהוא עושה כאן זה כדי לבאר לך את הרעיון. עכשיו, אתה יכול לעשות את עמות, אתה יכול להגיד, במקום החלוקה לשלושה של הפילוסופים, אתה יכול לקבל את החלוקה לארבעה של המקובלים. איך שאתה רוצה.
אפשר להסביר את חז"ל.
כן.
חז"ל
גם, כן, כי אצל חז"ל התיאור של העולם הוא תואם את המקובל בזמנם. כן, האם אתה חושב שחז"ל ידעו את ההתפתחויות האסטרונומיות של ימינו? ודאי שלא. איך הם יכלו לדעת? לא יכולים לדעת. חז"ל יכלו לדעת? לא, טוב. איך אני יודע שהם לא ידעו? הרמב״ם אומר את זה במורה נבוכים. מעניין שהוא מביא בשביל זה גמרא במסכת פסחים בנוסח שנינו לפנינו. כנראה שכמה צדיקים שינו את הנוסח של הגמרא, כי לא יכלו לסבול את מה שכתוב שם. הרמב"ם אומר שכתוב בגמרא בפסחים שבענייני אסטרונומיה ניצחו חכמי האומות את חכמי ישראל. כך כתוב. כן, עם גלגל חוזר ו... כן, נכון. אז בגמרא, הרמב"ם אומר, כתוב בגמרא שניצחו חכמי האומות את חכמי ישראל. בגמרא שלנו זה לא כתוב. כתוב דברים קרובים לזה, אבל המשפט הזה לא כתוב. זה כנראה שהצדיקים הסבירו לך שאי אפשר להשאיר דבר כזה. טוב, וכאשר הוא מתפשט לעולם התחתון, מתפשט לשסע שווקים, כי השוק שם הוא פועל הנגלה. כלל הדבר שבא לומר בזה, כי כוח המלכות הרביעית מקבל כוח הפרנסה מן העולם העליון, ואמר שבכל אחד מן המעלות יש לפרנס את כל העולם, כי 365 ימי החמה, כל אחד מן שסע הוא כל העולם. ולכך, בכל אחד יש לפרנס כל העולם. בסדר? ואמרו, אנו הוא למען. כל אלה, כן? כל הפרנסה האדירה, הבירניות והמעלות והשווקים, בשביל מי כל זה? כן? מי שאל את זה? זה רבי שמעון ברבי, ויש אומרים רבי שמעון בן יוסי. שאל את רבי, אנו הוא למען. לא, את השאלה הרטורית. כאילו, השאלה הייתה, תלמיד חכם לא יכול לקבל את זה, שיש כל כך הרבה צ'אצ'קס בעולם, מה עושים עם זה? זה הכוונה. בשביל מה כל זה? לעשו. זה פייר לתת את זה לעשו? לא פייר, מה בשבילהם כל זה? מה יש להם לעשות עם זה? זה כמו שאתה רואה אדם עשיר. אז אם הוא משתמש בעושר שלו בשביל דברים חיוביים, אתה אומר... הקדוש ברוך הוא נתן לו עושר מסיבות טובות, כי באמת הוא עושה עם זה דברים טובים. אבל יש אחד שכל היום לא יש מסטיק, אז יש לו מחסנים מלאי מסטיקים עד התקרה. עכשיו, אז בשביל זה הוא מתכוון. זה חבל, זה מה שאומר. אנו הוא למען. כי אי אפשר לומר בשום צד שיהיה דבר זה שהוא כל כך במעלה למי שאין לו המעלה האלוהית, כמו מלכות רביעית. הרי יש פה שפע אלוהי עליון. ואם כן, למה נברא דבר זה? רק כי כל דבר זה, דיינו השפע העליון הזה, יהיו יורשים לעתיד אותם אשר ראויים לו. ומה שנמצא זה למלכות רביעית בעולם הזה, אינו אלא הכנה, שיהיו ישראל יורשים הכל לעתיד. כן? אז לכן, כדאי ללכת לראות את כל הדירות הגדולות שבעולם, כדי שתדע מה אתה הולך לקבל. כן? זה הלכה בשולחן ערוך אגב, שיש מצווה לרוץ לראות את המלכים. מגיע מלך למקום שבו אתה גר, רוץ לראות אותו. כתוב לרוץ. ומה הסיבה? כדי שיזכה להבחין בינם לבין מלכי ישראל. מה? לעתיד לבוא. אז מה זה אומר? זה, עד כדי כך שיש מצווה, זה אומר שאתה צריך גם להתרגל לענייני מלכות. כי הרי מלכות זה לא המומחיות שלנו, לא מבינים בזה. אז איך תלמד מהם? איך עושים את זה? איך עושים מצעד צבאי? איך עושים שיירה? איך עושים כל מיני רושם? כן? נוצץ וכדומה. אני יודע, אתה לא תיסע בשביל זה. אולי אם יש לך כסף, תיסע.
זה קופה של הצנזרו
בספרים? האם צנזרו את מה שכתוב כאן?
לא, לא צנזרו, אני אומר, אבל קופה לכאורה, אני אומר שצנזרו.
תראה, זו שאלה גדולה על כל הצנזורה, שלפעמים הם עלו על דברים מטופשים, ולפעמים דברים שממש היה צריך למחוק לו מחקות. כן, אז לפעמים זה המילה, פעם המילה תלמוד הייתה אסורה. היה אסור לכתוב את המילה תלמוד. היה ככה איזה ג'וק לגויים, שתלמוד זה משהו נורא, ולכן במקום תלמוד, בכל מיני מקומות כתוב גמרא או ש"ס. כן? בגמרות שלנו אפילו זה מודפס. שכתוב, כול הוא הש"ס. כשהכוונה, כל התלמוד. אז זה קצת מוזר. אז הרגשתי לפעמים, את המילה, כן, גוי, מחקו. כתוב במקום זה עקום. אז יש איזו גמרא אחת ששמה הדפיסו, ומי כעמך ישראל עקום אחד בארץ. כי אסור לכתוב את המילה גוי. ועוד מעט גם ברוסיה הגיעו לזה. שמעתם, ברוסיה עכשיו תוקפים את ה... רוצים לזמן לדין את רבי יוסף קארו. מה שהוא כתב בשולחן ערוך, שאסור לילד גויה בשבת, או משהו כזה. חמור. מה? 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 ביטלו את האשמות. אז רבי יוסף קארו בסדר. בסדר. זכאי. טוב. אז אם כן, למה נברא דבר זה? רק כי כל דבר זה, דהיינו השפע העליון הזה, יורשים לעתיד אותם שרואים בו. יש ביטוי בגמרא, יש סיפור בגמרא שרבי, רבי יהודה הנשיא, היה מכבד עשירים. למה? למה הוא מכבד את העשירים? דווקא על רבי יהודה הנשיא לא הייתי מצפה. למה? כי הוא עצמו עשיר. אם אתה אומר אדם שאין לו כסף, הוא רוצה לכבד את העשיר, בגלל שהוא רוצה שהוא יתרום משהו לישיבה, אפשר להבין, הוא מכבד אותו, כי מה אפשר לעשות? אני רוצה כסף. אבל רבי יהודה הנשיא שלא זקוק לכסף הזה, אז למה הוא מכבד עשירים? אלא דרבה, דווקא לא זה ראוי. כי אם אחר היה מכבד, היית חושב שהוא מכבד בשביל האינטרס. רבי כיבד את העשיר כי הוא ראה את השפע האלוהי שבזה. זה לא סתם שיש לו כסף. יש פה ברכה, מן השמיים נתנו לו משהו. כן, לכן הוא מכבד את ההערה הזאת. בסדר? ומה שנמצא זה למלכות רביעית בעולם הזה. אינו רק הכנה, שיהיו ישראל יורשים הכל עתיד, אבל בין ספק הבדל גדול יש. כי אף אם יש למלכות הזה שפע העליון, אין ספק שהוא מתייחס השפע אל העולם הגשמי. אבל ישראל, כאשר הם מקבלים השפע הזה העליון לעתיד, לא יהיה מתייחס עניין הגשמי כלל. כלומר, אתה תקבל את כל זה, אבל לא באופן הגשמי, אלא מצד המעלה הרוחנית שיש בזה. רק בעולם הזה, הגשמי, המלכות הרביעית מקבלת השפע הזה ואין זה שייך לישראל, רק עם מדרגות ישראל שיהיו יורשים כוח המלכות הזה כאשר יהיו ישראל מקבלים הכל. ולפיכך, כל עניין זה שיש למלכות רביעית אינו רק הכנה אל ישראל שיהיו יורשים לעתיד לעולם הבא, הכל. ומה שאמר, זה המכיר פני חברו. עכשיו, מי זה האנשים האלה שמקבלים? אז אומרים, זה המכיר פני חברו בבית המדרש, או המקבל פני חברו בישיבה. אז הוא מה שאמר, זה המכיר פני חברו, ולמאן דאמר, זה המקבל פני חברו בישיבה, רצה לומר, שאינו דוחה דברי חברו בישיבה. כאשר שמע דבר ממנו, הוא מקבל דבריו, הוא מסכים, הוא מודה על האמת, ושומע דברי חברו. וכל זה הוא שלמות ישיבה, שיהיה קיום אל הישיבה. זה מקום שבו יש הגינות אינטלקטואלית. כן, זה לא פשוט. הישיבה זה מקום שבו אתה לומד הרבה ענווה. כי אתה אומר משהו, חברך אומר הפוך, והוא דוחה את דבריך, ואתה צריך להיות אמיתי. האם הוא באמת צדק נגדך או לא צדק? מקבל הכוונה, מסכים. ככה מבין המערב. אנחנו לא להסכים. לא, להסכים שזה נכון. כשהוא אומר את האמת, כן. אני לא צריך להסכים בדבר שהוא לא אמת. אבל אם החבר שלי אמר דבר אמת, אבל פי שזה דוחה בניין שלם שאני בניתי, זה אמת, אז זה אמת. וכל זה הוא שלמות ישיבה, שיהיה קיום אל הישיבה. ומפני כך, ראוי להם כל הדברים האלו, שהם עיקר היישוב שהוא בעולם הזה. ומקבלים מזה מלכות רביעית, שיש להם בפרט הכנה לדבר שהוא יישוב העולם. אבל לעולם הבא, הוא מוכן לאותם שלומדים, שיש להם הכנה לישיבת התורה. ואבין מה שאין ראוי, מה שאין ראוי למדרגה זאת רק מי שלומד בישיבה, ולא הלומד מעצמו. למה אמרו הלומד בישיבה? תגיד, מי שלומד תורה. הוא בישיבה, לא בישיבה, הוא עכשיו בביתו, להנאתו הרבה לומד תורה. בשביל מה אתה צריך דווקא שהוא יהיה בישיבה? לא, הוא שואל, אני אתן לו לענות. זה אפילו לא אני שואל הפעם. זה מה הרב שואל. כן. כי דבר זה אינו ראוי למעלה הזאת, שהוא דבר שהוא עיקר יישוב העולם, רק מי שמיוחד לו... מה? ובאני אמרתי? אה. כי דבר זה אינו ראוי למעלת המדרגה הזאת, שהוא דבר שהוא עיקר יישוב העולם, רק משהו מיוחד לא בעולם הזה, אלא ישיבה. ולכך אמר, כי ליושבים לפני השם תהיה שכרה. זאת אומרת, הישיבה זה מראה על קביעות. אני קבוע בלימוד, זה מוסדי. זה נקרא ישיבה, שם יושבים. אני יושב, זה לא זז. מטיב דם. איך כתוב? וישב משה לשפוט את העם. אדם משה יושב. זה הקביעות, זה הישיבה הראשונה. ואבן דברים אלו. ואין ספק בהן למי שיש בו חוכמה ותאונה, במה שפירשנו בניין השווקים ובניין הבירניות ובניין המעלות. לא, כי הבית זה לא מוסד. הבית זה כדי לגור. הישיבה זה כדי ללמוד. לא לומדים בישיבה. אז זה לא בסדר. בסדר. כן. הגאון מווילנה הייתה לו ישיבה, הגאון מווילנה הייתה לו ישיבה בבית. הבית שלו זה הישיבה.
הוא היה שם לבד?
חלק גדול מהזמן, אבל היה לו קבוצת אנשים שהיו לומדים אצלו. לא, אבל תשמע, הוא ישיבה בפני עצמה, הגאון מווילנה. כלומר, הוא הרי יכול לבנות כמו 100 אנשים בבת אחת, אז בשמו. מה אתה אומר? באמת. באמת. כן. ויש רבי יצחק מוולוז'ין, בנו של רב חיים מוולוז'ין, רבי יצחק, מספר שפעם אחת הוא אמר לאביו, אבא, אני רוצה לבוא איתך על הגאון. וכל פעם נוסע אל הגאון מווילנה, אני רוצה לבוא איתך. הילד קטן. לא. רבי חיים מוולוז'ין היה נוסע באופן קבוע, מוולוז'ין לווילנה. ללמוד אצל הגאון. פעם בנו, רבי יצחק מוולוז'ין, שהילד קטן, אמר, אבא, אני רוצה לבוא איתך. והוא הפציר הרבה פעמים, וזה עד שיום אחד רב חיים אומר, טוב, בפעם הבאה שאני נוסע, אני לוקח אותך. ורבי צלם מספר שאביו בכל הדרך היה מזיע ורועד. והוא אומר לו, אתה בטוח שאתה רוצה לבוא אל הגאון? אתה בטוח, אתה בטוח, אתה בטוח. רק כשהגיעו שם לפני הדלת, היה כל כולו רעדה אחת גדולה. והילד אמר, אני מתעקש? כן, אני רוצה. ונכנס. אז זבר, כמה זה היה קשה להיכנס לגאון מווילנה. לא שהיה אסור להיכנס, אבל זה היה הרגע שמילא את האנשים, היה מיוחד. טוב. יש אגב, יש תיאור של שלמה מימון. שלמה מימון היה יהודי מסובך, מראשוני המשכילים באירופה. שלמה מימון, כמו. לא, 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 לא הרב יהודה לב מימון, פישמן. כן, לא, מדבר שלמה מימון, שהיה תלמיד של מנדלסון. מראשי תנועת ההשכלה, מחולל תנועת ההשכלה. אז הוא כתב, מלבד זה שהוא כתב את גבעת המורה על המורה נבוכים, וכתב הפילוסופיה הטרנסצנדנטית, וכל מיני דברים, הוא היה אדם באמת חכם מאוד. הוא כתב ספר קטן משעשע נקרא חיי. כן, יוציאו את זה לאור בהוצאת, מוצאת דיאליק אני חושב, חיי שלמה מימון. אז הוא מספר על הביקור שלו אצל הגאון מווילנה. מעניין. והשם מספר שמה, כי הוא מאוד מזלזל ברבני פולניה וליטה וזה, הוא עושה מהם צחוק. הוא אומר, הגעתי למקום נקי. הבית היה נקי. כן? הוא אומר, זה לעומת כל מה שהיה מסביב. רע לציין את זה. אגב, מסופר באחד הספרים, של שערת אליהו, שאיך שהגאון מווילנה זרק אותו מהבית. זה הוא לא מספר, אבל... כן, שלמה מימון. הוא זרק אותו מהבית כי הוא שאל אותו שאלות בדקדוק, והגאון הבין שהוא חולק על חז"ל בדקדוק, וזה זרק אותו מהבית, נתנו לו מכות. יש מה לדבר. מה שלא יהיה, הספר הזה שווה לקרוא. הספר של שלמה מימון. הוצאת מוסד ביאליק, אמרתי לך.
לא, ביאליק, מה?
אתה רוצה, נשאיל לך אותו. בסדר. איזה ספרים אתה רוצה למצוא? סטימצקי? באמת. טוב. ואבן דברים אלו, ואין ספק בהן למי שיש בו חוכמה ותבונה, במה שפירשנו בעניין השווקים ובעניין הבירניות ובעניין המעלות, כי כולם דברים ברורים מאוד, רק שהדברים הם יותר עמוקים. זה קצת עונה לכם, הדבר משתמש במשלים כאלה, כי באמת יש לו כוונה פנימית יותר. זה מה שאמרתי שיכול, אפשר גם להקביל את זה לעולמות של תורת הקבלה. ומה שאפשר לפרש, פירשנו. והחכם יוסיף דעת ותבונה. והנה, החכמים גילו כוח הצלחת המלכות הזה, והכל לבאר עניין עריכות גלותה. שכאשר יעמוד על כוח הצלחת המלכות, שוב לא ישאל ולא יפקפק בזה. לא זוכר מה שהיה שם. לא כל דבר אני יודע. יש אנשים שיודעים הכל על הגאון מווילנה. כל דבר ש... מאמר, כתב יד, וזה. שוב, לא ישאל. לא ישאל את השאלה ששאלו בתחילת פרק י"ב. בתחילת פרק י"ב. למה הגלות ארוכה כל כך? זה מאוד מעסיק את המערב, דבר הזה. למה זה כל כך מעסיק אותו? כי זאת הטענה של הגויים בזמנו. כן? הטענה של הגויים, של הנוצרים, שעם ישראל נעזב. מה? ולכן הוא כותב כל הספר הזה כדי לעודד את היהודי בגלות. כן, יש למשל, תראה לראות את זה, ב... כן, למשל בעמוד קוף צדיק. עמוד קוף צדיק בספר. הוא כותב עמוד קופצה לי, אמר יהודה ואין לאדוני אבי בצלאל זיכרונו לברכה וחיי העולם הבא, הנחמות העתידים לבוא על ישראל ועל ירושלים, אל יעלה על דעתך ואל יבוא מחשבתך דבר שהוא מחשבת אבן, שאפשר הסיפור ויבוא בהם הדיבור על כתב בן אדם, ואף שישלוט בהם המחשבה ויפוס בו הרעיון עניין הנחמה, כי דבר זה אי אפשר והוא מן הנמנעות. זאת אומרת, אל תחשוב ש... שאתה יכול להביא... שיכול להיות שזה לא יהיה, או משהו כזה. הגאולה. אל תעלה בדעתך דברים כאלה. יש עוד כמה מקומות שהוא מדבר ככה על... בלשון נחמה. כן, הוא לא מדבר באופן תיאורטי, הוא באוויר, באווירה מסוימת חי. טוב, בואו נמשיך. עמוד צדיק חד. לא, אנחנו... לא יכולים להמשיך, כיוון שהגיע הזמן של סיום השיעור. שולט.